אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות על מה שקרה השבוע ובכלל, ואז אני ממש אשמח לשאלות. אתם יודעות שמחר 10 בטבת, יום של צום, מה פתאום? כי זה היום שבו התחיל המצור על ירושלים, המצור שהוביל אל החורבן. אבל אחרי הקמת המדינה, הרבנות הראשית קבעה שעשרה בטבת זה יהיה גם יום זיכרון. למה? קוראים לו יום הקדיש הכללי. על מי? קדושי השואה שיום פטירתם לא נודע. יש אנשים שיודעים, אבא נפטר בתאריך הזה והזה, קבור כאן. היו בשואה כל כך הרבה יהודים שלא יודעים אפילו באיזה יום. מתישהו במלחמה לקחו אותם לכבשנים, אין להם קבר. הרבנות הראשית קבע 10 בטבת. זה יום הזיכרון לקדושי השואה. אני אספר לכם שני סיפורים שקשורים לזיכרון השואה ומתחברים אלינו. היה יהודי ניצול שואה שהיה נפגש עם תיכוניסטים לפני המסע לפולין. הם היו נפגשים פה בארץ, והוא היה מספר להם את הסיפור שלו, ואז התלמידים היו שואלים אותו שאלות. פעם אחת, בסוף השיחה שלו, אחד התלמידים אומר לו, תגיד, מה היה בשבילך היום הכי קשה בכל המלחמה? התשובה שלו הייתה, היום שבו היא הסתיימה. שאמרו, מה? היום שבו היא הסתיימה, זה יום שמח. מילא היה אומר, היום שבו הפרידו אותי מההורים שלי, היום שבו אח שלי נהרג, אבל היום שבו הסתיימה המלחמה, מה עצוב בזה? אז הוא סיפר להם, תראו, ביום שבו הצבא של בנות הברית שחרר את המחנה שלנו, הם אספו את כל האסירים והעמידו אותם בשורה. ושאלו אותנו, עכשיו שהכל נגמר, לאן אתם רוצים ללכת? והיה אסירים מכל מיני מדינות, היה שם רוסים, היה שם פולנים, צרפתים. אז הרוסי אמר, אני רוצה לחזור למוסקבה. הפולני אמר, אני רוצה לוורשה. וככה אחד אחד, עד שהגיעו אליי. וכששאלו אותי, לאן אתה רוצה ללכת? לא הייתה לי תשובה. לא היה לי לאן. לאיפה אני אחזור? מה, לבית שגרנו בו לפני המלחמה? ליד השכנים האלה שהסגירו אותנו לידי הגרמנים? לאיפה אני אלך? לפלסטינה? תחת השלטון הבריטי שאוסרים על יהודים להיכנס? לא היה לי לאיפה ללכת. זה היה היום הכי נורא בשבילי. תגידו, היום יהודי, לא משנה איפה, שרע לו, בקולומביה, בקנדה, ברוסיה, שרוצה לברוח, יש לו לאן ללכת? ברוך השם. היום כל יהודי בעולם יש לו בית, יש לו מקום שיקבל אותו. זה הסיפור ראשון, זכרו אותו. סיפור שני, פעם הקלטתי לשיחה בין שני אנשים. אחד היה בחור צעיר, והשני היה מבוגר. הבחור הצעיר אמר, תקשיב, 2000 שנה הרגו אותנו, גירשו אותנו. היינו בגלות. אבל קיווינו שכשנבוא פה לארץ ישראל, סוף סוף יהיה שקט. שנוכל בשלווה לחיות פה בנחת. ותראה מה קרה. מאז שבאנו לכאן לפני 70 שנה, כל הזמן מלחמות. מלחמת השחרור, מלחמת התשה, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון, מלחמת לבנון השנייה. תראה כמה פיגועים. מאז שהוקמה המדינה, 24,000 איש נהרגו בכל המלחמות והפיגועים. האיש המבוגר הקשיב לדברים, ורואים ככה את היד, ראו שכתוב לו על הזרוע מספר בצבע כחול. והוא אמר, 24,000 איש, זה באמת המון. זה כמו יום עבודה אחד של הנאצים באושוויץ. הסיפור הזה הוא מתמצת את ההבדל הענק בין מה שהיה במשך 2000 שנה, שהיינו באמת אומללים, מסכנים, חסרי אונים, לבין מה שקורה פה היום בארץ ישראל. וחשוב לי להגיד את זה דווקא עכשיו, כי עם כל הקושי והכאב, בואו לא נתבלבל. אנחנו עכשיו באחת התקופות הכי טובות בהיסטוריה של עם ישראל, ובמצב שבאמת לא היה לנו כדוגמתו כבר כל כך הרבה שנים. שמעתם פעם על מאורעות תרפ"ט? איזה שנה זו בלועזי? 1929, לפני כמעט 100 שנה. הבריטים שולטים בארץ, והערבים משתוללים. היה רציחות, פוגרומים, כשאחד המקומות הבולטים, איפה זה היה? חברון. ומה שהיה כל כך מזעזע זה שהיהודים היו שכנים שלהם, היהודים עזרו להם. הרופא היהודי המטפל בכולם. וכשהתחילו שם הפרעות, ערבים רצחו, שדדו, תחזרו. זה קרה בשבת. הרב קוק, שהיה אז הרב הראשי לארץ ישראל בירושלים, ומגיעות ידיעות בשבת שרוצחים יהודים. הוא נסע בשבת לבית של הנציב הבריטי, אותם הימים, עוד לפני קום המדינה, הבריטים שלטו בארץ. והוא אומר לו, תשמע, רוצחים עכשיו יהודים בחברון, תן פקודה לשוטרים ולחיילים שלך, שיעצרו את הפורעים, שירו בהם. אתם יודעות מה הבריטי אמר לו? סורי, אני לא יכול. אני צריך לקבל הוראות מלמעלה, מאנגליה. הרב קוק אמר לו, אני פוקד עליך בשם המוסר האנושי, תעצרו את הרוצחים. מה אתם חושבות, הוא עשה משהו? שום דבר. יהודים נרצחו ונשחטו. אחרי איזה זמן היה אירוע בירושלים, שהגיע הנציב הבריטי מצד אחד והרב קוק מצד שני, והנציב הבריטי ניגש לרב קוק, בתור הרב הראשי של היישוב היהודי, והושיט לו את היד. ועומד מולו הרב קוק, והיד של הנציב הבריטי נשארת תלויה באוויר. הרב קוק לא החזיר לו יד. ואמר, אני לא אלחץ יד שמגואלת בדם של יהודים. אנשים היו בהלם. איך הוא עז כך להתחצף? להגיד משפט כזה לנציב הבריטי. אתם מבינות, היינו תחת השלטון שלהם. זה היה המצב שלנו. לפני פחות מ-100 שנה. דרך אגב, גם כשהוקמה המדינה, המצב לא היה מזהיר בכלל. יש לי פה איזה טבלה. תרצו, נשלח לכם, שתראו. יש כאן את יחסי הכוחות כשהוקמה מדינת ישראל. הצד היהודי 600 אלף איש. הצד הערבי, כל ארצות ערב שמקיפות אותנו ויצאו נגדנו למלחמה, 50 מיליון אנשים. אתם קולטות את הפרופורציה? זה בערך יחס של בערך 1 ל-100, כמעט. טנקים, היה להם 50, היה לנו 1. שריוניות, היה להם 200, היה לנו 2. תותחים, היה להם 220, היה לנו 24. מטוסים, היה להם 100, היה לנו 0. תגידו, מה הסיכוי, אה? עבוד. התאבדות. אתם יודעים שכשבן גוריון תלבט, צריך להחליט, להכריז על המדינה או לא. משה שרת, שהיה אז שר החוץ, נפגש עם ג'ורג' מרשל, שהיה שר החוץ האמריקאי. והאמריקאי אמר לו, תשמע, אנחנו בעדכם, אנחנו אוהבים יהודים. אנחנו אומרים לכם, don't do it. אין לכם סיכוי. הם ימחקו אתכם. הערבים אמרו, אם אתם תעזו להכריז על מדינה, את מה שהיטלר לא סיים, אנחנו נעשה. אומרים שבן גוריון שאל את הרמטכ"ל שלו, יגאל ידין, אם אכן נכריז על המדינה ותפרוץ מלחמה, מה הסיכוי שלנו לנצח? יודעת מה הייתה התשובה? הוא אמר לו, 50-50. למי שלא עושה 5 יחידות באנגלית, נסביר, 50% סיכוי שמנצחים, מי יודע באיזה מחיר? 50% סיכוי שמפסידים, מה המשמעות של מפסידים? זה לא שנודח מהמונדיאל, לא נשתתף בגביע אלופות. זה אומר שאנחנו לא היינו פה היום בשביל לדבר על זה. אתם מבינות? זה אומר השמדה של היישוב היהודי בארץ ישראל. נגיד אתם הייתם משתתפות בהצבעה, האם להכריז על המדינה? הייתם בעד או נגד? הרבה אנשים אומרים, מה, ברור שבעד. זה לא ברור בכלל. דווקא אדם אחראי היה צריך להגיד, לא, זה מסוכן, אין לנו את האפשרות. תשמעו סיפור מדהים, כשבן גוריון עשה לפני ההצבעה את הספירה של הקולות, הוא ראה שאין לו רוב. הוא אמר, זו הצבעה קריטית, חייבים להכריע בה. באותם הימים בירושלים, היה יהודי שקראו לו הרב מימון, הוא היה חבר מועצת העם, ובן גוריון ידע שהוא גם תומך בהקמת המדינה. רק הייתה בעיה קטנה. איפה הייתה הצבעה? תל אביב. הרב מימון היה בירושלים. טוב, אז מה הבעיה? ייקח מונית, ייסע מירושלים לתל אביב, 3/4 שעה, לא? מה היה הבעיה? פעם מישהו אמר לי, היה פקקים. לא! אי אפשר היה לצאת מירושלים. ירושלים נצורה, כלום. עלה רעיון. יטיסו אותו. מירושלים לתל אביב. אבל איזה יטיסו? אמרתי לכם, לפני שנייה אין מטוסים. היה להם, בכל אופן, מטוס שהשתמשו בו להוביל דואר. אולי אתם לא יודעות מה זה דואר, אבל פעם לפני שהיה וואטסאפ, לפני שהיה אימייל, נגיד מישהו היה רוצה לשלוח איזה מסר, היה כותב מכתב. מכתב זה מעטפה, אתה כותב נייר, שם בפנים, הולך לפעמים מגיע. פעם הדואר היה כל כך חשוב, שהיה בממשלה שר הדואר. הייתם אמינות? תראו שיש שר הוואטסאפ. היה שר הדואר. כאילו היה שר הביטחון, שר החוץ, שר נתניהו, שר הדואר. אז היה מטוס קטן, שהשתמשו בו להוביל שק של דואר ממקום למקום. אז אמרו, בואו נטיס את הרב מימון מירושלים לתל אביב. מה הבעיה? שהמטוס היה במקום רק לאיש אחד, לטייס ולשק קטן. לא המקום לשניים. הרב מימון לא ידע להטיס מטוס. אז מה יעשו? אז שמו טייס. תקעו איכשהו את הרב מימון, חצי בפנים, 3/4 בחוץ, הרגליים שלו ככה ברוח, קשרו חזק למושב שהוא לא ייפול בדרך. המטוס ממריא מירושלים. נוחת בתל אביב. ולרכת הצבעה יום שישי 12 בצהריים. 4 מתנגדים, 5 תומכים, וקמה מדינת ישראל. מדהים. איזה אומץ היה צריך בשביל לעשות את הדבר הזה. וכל זה קורה לפני בסך הכל 72 שנה. מאז ברוך השם קרו דברים. תראו שלא נתבלבל, מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון היום? אז זה השקט הזה. מדינת ישראל, שלא יהיה ספק. תראו, מדברים על הגרעין האיראני. האם הם יצליחו לייצר פצצה? כן, לא, מתי, אולי. מדינת ישראל, יש ויכוחים בין ארגוני הביון העולמיים, אם יש לה 200 פצצות אטום, 300 פצצות אטום. מדינת ישראל זאת מעצמה גרעינית. יש לה צבא שהוא השמיני בחוזקו בעולם. אין היום מדינה במזרח התיכון שבאמת יכולה לאיים על הקיום שלנו. זכינו. מספר לכם פה על מראות תרפת, על השואה לפני 80 שנה. יהודים אומרים, אין לאן ללכת. יום עבודה אחד באושוויץ, ככה 25,000 יהודים. מה יכולנו לעשות? אנחנו היום במציאות אחרת לגמרי. מה שנותר לנו זה להיאבק בטרור. עכשיו תראו, טרור לא יכול להכריע מדינה. ודאי מדינה חזקה כמו מדינת ישראל. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להכאיב, הוא יכול להחליש, הוא יכול לרפות ידיים. וזה בדיוק התפקיד שלנו, לא לחלש, לא להתבלבל. מדינת ישראל זאת עובדה, עם ישראל חזק, עם ישראל מנצח. אתם יודעות, לפעמים אנשים שואלים, וואי, מה יהיה בסוף? מה יהיה בסוף? אני חושב שזאת שאלה קלה. אנחנו יודעים מה יהיה בסוף. מה יהיה בסוף? בסוף יהיה טוב, חבל על הזמן. מאיפה אני כל כך בטוח? כי ככה הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בתורה, וככה ניבאו הנביאים, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. וכמו שראינו כל כך הרבה נבואות שהתגשמו, אין לנו ספק שימשיכו להתגשם, ועם ישראל יתחזק ויגבר וינצח. אלא מה? צריך סבלנות. ארץ ישראל נקנית בייסורים. חז"ל אומרים, גאולתם של ישראל קימה קימה. ובדרך, מדי פעם, הנחש הזה מצליח לזנב בנו, להקיש, להכאיב. הם לא הצליחו להביס אותנו. עם ישראל הוא זה שבסוף יגיד את המילה האחרונה. אבל בינתיים כן, יש לנו מאבק בדרך. חשוב שהרוח תהיה חזקה. שיהיה לנו ביטחון במה שקורה, במקום שאנחנו נמצאים בו. תראו, איפה אנחנו ואיפה הם בהבדל של 70 שנה? אתם הרי יודעות שכש... ברחתי קודם. כשהוקמה מדינת ישראל, היא לא הייתה היחידה. בפלסטינה, ההחלטה הייתה לחלק לשתי מדינות, נכון? מדינה אחת ליהודים, מדינה אחת לערבים. היה צד אחד שהסכים לזה, צד אחד שלא הסכים לזה. מי הצד שהסכים? היהודים, תמיד היהודים, כאלה טובים, מוותרים. מי הצד שלא הסכים? הערבים. הם אמרו לכם, כלום! תהיה פה רק מדינה ערבית, בלי אף יהודי. מה לעשות? ניצחנו. ואז עברו 72 שנה. מדינת ישראל מעצמה, חזקה. כמה שאנחנו אוהבים להתלונן על הישראלים, על מצבנו, אפילו עם הקורונה, אנחנו מתמודדים מהמדינות הטובות בעולם. מה איתם? איפה הם נמצאים? נמצאים בביוב של עזה. נמצאים בין העמים המדורדרים בעולם. התחלנו. חילקו את הארץ לשניים. הנה עם ישראל. והנה עם ישמעאל. תשמעו דבר מדהים. מבחינה מספרית. לא מזמן היה... תאריך העשירי בדצמבר. מי שיודעת מה קורה בתאריך הזה, כל שנה, בעשירי בדצמבר, יש איזה פרס נורא חשוב שמחלקים. איך? נובל. נכון. מי זה נובל? היה איש כזה, קראו לו אלפרד נובל, הוא היה שוודי, והוא פיתח את מה? את הדינמיט. מה זה אומר? חומר נפץ. מה הייתה המטרה? המטרה הייתה טובה, בשביל לפלס דרכים, לעשות כבישים, רכבות. רק מהר מאוד אלפרד נובל מגלה שלקחו את ההמצאה שלו ומשתמשים בה למה? בשביל להרוג אנשים, פצצות, טילים, מוקשים. הוא נפטר מלא ביסורי מצפון. מיליונים מתו בגלל ההמצאה שלו, אז ועד היום. ואז הוא לקר את כל הכסף שלו והקים קרן גדולה שמחלקת כל שנה פרסים. לאנשים שהמציאו את הדברים הכי חשובים לתועלת האנושות. זה קורה בשנת 1901. מאז ועד היום חולקו 928 פרסים. תקשיבו לחשבון. סתם לדוגמה, למי הייתם נותנות את פרס נובל לרפואה על שנת 2020? לא הכל לביבי, די. מה? למי שפתח חיסון לקורונה, מה? לא מגיע. קיצור, חולקו 928 פרסים. למי? לבני עמים שונים. סינים. זכו עד היום ב-13 פרסים. כמה סינים יש? מיליארד. וואי, וואי, וואי. מיליארד ו-400 מיליון סינים, רק תבינו, מה שהתחלתי לדבר, נולדו עוד 40 אלף סינים. זכו ב-13 פרסים. הודים. כמה הודים יש? קצת פחות מסינים. מאז שהתחלתי לדבר, נולדו רק 35 אלף הודים. יש 1.1 מיליארד הודים. זכו ב-8 פרסים. ערבים. כל מדינות ערב. סביבנו בערך 330 מיליון אנשים. זכו עד היום ב-6 פרסים. מתוכם, 4 זה פרס נובל לשלום. הערבים תמיד היו אומה שוחרת שלום. מה חשבתם? אז בואו נעשה סיכום ביניים. 13 סינים, 8 הודים, 6 ערבים. מה עם היהודים? כמה יהודים זכו עד היום בפרס נובל? זה לא יאמן. 200 ושמונה יהודים זכו בפרס נובל, כולל חמישה השנה. מי שלא, מתוך 928 פרסים על פני 120 שנה, זכו 208 יהודים, זה כמעט רבע מהפרסים, זה פי 100 מהחלק היחסי שלנו באוכלוסייה. לא, אני לא רוצה להביך, אבל כמה פלסטינאים זכו בפרס נובל? זה כמו הצרצרים שזכו בפרס נובל. אפס. אבל תשמעו, אפשר להבין, הם עסוקים בלפתח בלוני נפץ, מנהרות טרור, איפה יש להם זמן לזכות בפרס נובל? מה אני מספר לכם את כל זה? בואו לא נשכח, איפה אנחנו ואיפה הם? ועם כל המאבק בטרור והאיומים, עם ישראל חזק, עם ישראל מנצח, וגם איזה זכות זה להיות חלק מעם ישראל, איזה אחריות. אנחנו לא אומרים את זה בשביל להתנשא. שנבין, מה, חלק ממה אנחנו, מה התפקיד שלנו. אני רוצה לבנות יקרות, להגיד כמה מילים על אסתר, שם יקום דמה, שלא הכרתי אותה אישית, לא זכיתי, אבל שמעתי סיפורים, שהייתה שם מיוחדת, מופלאה, באמת עבדה גדולה. ובלב שלנו מנקרת השאלה, למה דווקא היא? למה? למה זה מגיע לה? מה פתאום? אישה נהדרת כמוה, קורה לה דבר כזה. אני לא חושב שיש לנו או למישהו כאן עלי אדמות תשובה לשאלה הזו. תראו, להיות אדם מאמין, אני אומר עכשיו דבר שקחו אותו איתכם בלב. זה לא אומר שאין לך שאלות, וזה גם לא אומר שיש לך תשובות לכל השאלות. להיות אדם מאמין, זה לדעת שיש איפשהו תשובות. זה להאמין ששום דבר ממה שקורה, זה לא במקרה. זה לא סתם. הכל מדויק ומכוון. תגידו, למה באה הקורונה לעולם? מה, בגלל שאיזה סינית עשתה לבעלה מרק הטלפים, אז פתאום התחיל איזה נגיף להתפשט? בגלל שברח להם שם במעבדה בסין, איזה חיידק מיקרוסקופי, אז פתאום כל העולם משתגע? לא. אולי זה יתרחש בדרך הזו, אבל למה? ברור לנו כאנשים מאמינים שזה מכוון, מדויק מלמעלה, ויש סיבה, יש מטרה. אני רוצה לתת פה דוגמה מבחור אחד, שממש אפשר לראות בחיים שלו, עד כמה זה פשוט, כולי הבול, עד הפרט האחרון. הבחור הזה שעליו אני אספר עכשיו, כל דבר טוב שהוא עשה, הוא קיבל בומבה, סתירת לחי. הוא עשה מצווה, והוא רק מפסיד בגללה. למשל, תראו, אבא שלו ביקש ממנו, לך תראה מה שלום האחים שלך. הוא ידע שהאחים שלו שונאים אותו, ואם הוא ילך אליהם זה מסוכן. נגיד הוא היה רוצה להתחמק, היה יכול? היה יכול להגיד, אבא, אני עייף, קר בחוץ, חם בחוץ, אין לי סוללה, היה מוצא תירוץ. אבל תראו, אבא אמר, אז הוא עשה. הוא הולך אל האחים שלו. תגידו, מה התוצאה? כמעט הורגים אותו. עכשיו תראו, בתורה שאני מכיר כתוב, כבד את אביך ואת אמך, איך ההמשך? למען יאריכון ימיך. אבל זה בקיאות פה. מה זה למען יאריכון ימיך? הוא כמעט נרצח בגלל הדבר הזה. איזה יאריכון ימיך? אבל זה לא נגמר. הוא מגיע למצרים, ושם הבחור בן 17 עומד בניסיון מאוד קשה, שאשת אדונו מנסה לפתות אותו. תראו, אם יוסף היה רוצה, היה לו את כל התירוצים שבעולם ללכת על זה. למה? לא ניתנה תורה. אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה. אף אחד לא ידע. מצרים ככה זה, כולם שם ההפקרות. כולם שנו אותי. סוף סוף מישהי אחת שאכפת לה ממני, יאללה. יוסף מתגבר, הוא עומד בניסיון. תגידו, מה מגיע לו על זה, אה? פרס נובל. לא? תראו, נגיד, אני הייתי כותב את התסריט, אתם יודעות איך זה נראה? אחרי שיוסף עומד בניסיון, פתאום נפתח את הדלת. בפתח עומד אבא שלו. ויוסף אומר, אבא! הוא אומר, יוסף! אבא! יוסף! ואז הם נופלים, מתחבקים אחד צווארי השני, ואז כתוב the end. נכון? ככה זה אמור להיות, לא? אתם יודעות מה היה בתסריט האמיתי? אחרי שהוא עומד בניסיון, מה קורה? הוא מוצא את עצמו בכלא המצרי. שתבינו, הכלא המצרי זה לא כמו הכלא בישראל, שאתה עושה בגרות, תואר ראשון, זה באמת כלא. זה צודק. לא באמת, אני שואל אתכם, אתם דתיות, לא? זו תורה וזו שכרה, איך? איך יכול להיות? אבל זה לא נגמר. הנה דוגמה שלישית ואחרונה. בכלא יש מאבק הישרדות לחיים ולמוות. כל אחד דואג לעצמו. יוסף דואג לאחרים. הוא שואל שם, את שר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? הוא דואג להם, הוא עוזר להם, הוא פותר להם את החלומות. הוא רק מבקש משר המשקים טובה קטנה. כשאתה יוצא מפה, מה? זרוק איזה מילה לפרו. תגיד לו, אני לא קשור, אני חף מפשע, אני לא אמור להיות פה. איך מסתיימת פרשה הקודמת, פרשת וישב, ולא זכר, כן, קודמת, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. שכח אותו. ותראו, זה כבר דוגמה שלישית, יוסף עושה מעשה טוב ומקבל סטירת לחי. איך מתמודדים דבר שכזה? זה לא פייר, זה לא צודק. תראו, יכול להיות שבן אדם אחרי במצבו, היה זורק הכל. היה נהיה דטלש, היה נהיה בן אדם מריר, נקמני, מתוסכל. לא יוסף. יוסף, אחד הדמויות המדהימות של התנ"ך, בן אדם מעורר השראה, נדיב, מדהים. איך זה קרה? התשובה היא מילה אחת. אמונה. יוסף, רואים את זה לכל אורך הדרך, עד כמה לבן אדם ברור שכל דבר שקורה לו זה מדויק ומכוון משמיים. כשהוא פוגש את האחים והם כל כך נבוכים, כשמתברך שמושל המצרי זה אח שלהם שהם מכרו אותו, אתם יודעות מה הוא אומר להם? הוא אומר, מה נראה לכם? שאני כאן בגלל שאתם מכרתם אותי? אתם יודעים למה אני כאן? כי אלוקים שלח אותי. אני לא פה כי אני קורבן, כי אני מסכן. אני כאן כי אני בתפקיד, כי יש לי שליחות. תראו מה קורה כשהוא עומד לפני פרעה. שולפים אותו מהכלא אחרי 12 שנה שהוא מסכן, נרכב שם בפנים. ופרעה אומר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, זה נכון? נגיד את יוסף. מה את עונה לפרו? מה?
כן.
לא. למה להסתבך?
אם אני במקום יוסף, הייתי אומר, ברור, אני, יוסף, חלומות בעם, נעים מאוד, המומחה הגדול ביותר במזרח התיכון לפתרון חלומות. שפוך! אני פותר לך את החלום על המקום. זה מה שאני הייתי אומר. אתם יודעות מה יוסף אמר? הוא לא נורמלי. הוא אומר ככה, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. תגיד, מה נסגר איתך? מה זה בלעדיי? איתך? אתה רוצה להישאר בכלא או אתה רוצה לצאת? לא שנאמין. אבל זה יוסף, הוא באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. בלעדיי. אם יעזור לי, אולי יהיה לי איזה הברקה להגיד לך. מתברר, זה קונה את פרעה. ופרעה אומר, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו? עכשיו תבינו, פרעה עד אותו רגע אמר לכולם שמי זה אלוהים? הוא בעצמו. פתאום גם הוא נהיה ברוך השם, בעזרת השם, השתבח שמו. רואים עד כמה אמונה זה מדבק. אתם ידעתם את זה? לא רק קורונה זה מדבק. גם אמונה. כשבן אדם הולך עם אמונה, עם ההבנה הזאת, זה לא סתם, זה לא במקרה, אפילו פרעה נדבק. ומה שמדהים, זה שבסוף מתברר שכל הסתירות שיוסף קיבל, כל הבומבות שהוא חטף, כולם היו בעצם מקפצות. איך? תראו, הוא הולך לראות מה שלום האחים, ומה התוצאה שמוכרים אותו למצרים. זה שהוא הגיע למצרים, זה היה בדיוק הדבר הנצרך בשביל שהוא יציל את המזרח התיכון מרעב. הוא עומד בניסיון עם אשת פוטיפר וזורקים אותו לכלא. הכלא התברר בסופו של דבר כמה? המקפצה שהובילה אותו אל ארמון המלך. שר המשקים שכח אותו במשך שנתיים, אבל זה היה מצוין, כי מתי הוא נזכר בו? בדיוק ברגע המדויק שפרעה חולם את החלום, ואז יוסף פותר ומתמנה להיות המשנה למלך. תראו איזה מדהים שבסוף מתברר שכל המכות והנפילות והבורות, זה היה כמו איזה פאזל שהכל משתבץ במקום הנכון, ויש פה איזה תמונה מדהימה שאתה רואה כשהיא מושלמת. הגדולה של יוסף הייתה שלא רק בסוף, כשהכל הסתדר, הוא אמר, עכשיו אני מבין. אלא גם תוך כדי, הוא קלט, הוא האמין, הלו ברור, עם כל הקושי והכאב, אני לא מבין למה, אבל אני מאמין שיש תשובה, שיש הסבר וזה לא סתם. אני רוצה בנות יקרות, ספר פה דבר אחד, ואז אני אשמח לשאלות. מי שתרצה להעלות, לשתף, משהו אתם מוזמנות. אריאל שרון, השם הזה אומר לכם משהו? היה ראש ממשלת ישראל, והאיש הזה גם היה בעבר לוחם, מהולל, מגיבורי מלחמת ששת הימים. הוא היה אז מפקד של אוגדת שריון, והוא חזר מהמלחמה, טור ניצחון. כמה שבועות אחרי זה קורה לו אסון. הוא היה בבית, ופתאום נשמעת יריעה. והוא רץ לחדר השני, והוא מוצא את הילד שלו, קראו לו גור, בן 11, מתבוסס בדמו. מה קרה? עליהם בבית רובה לקישוט, שהיה תלוי על הקיר. רובה ישן כזה. והילד התחיל לשחק בו, והתברר שהרובה הזה היה טעון. ונפלטה יריעה, והילד נהרג. ילד בן 11. אריאל שרון ישב שבעה, ואז הגיע אליו מכתב מארצות הברית, מהרבי מלובביץ'. מי זה הרבי מלובביץ'? אנחנו יודעים, אדמו"ר של חסידות חב"ד, המפעל האדיר של השלוחים, את יהודי מיוחד במינו. הוא לא הכיר אישית את אריאל שרון, אבל הוא כן העריך אותו בתור גיבור של צבא ישראל. הוא שלח לו מכתב תנחומים. ובתום המכתב הוא כתב לו את הדבר הבא. כשבאים לנחם מישהו, אז יש משפט שאומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. קירות? והרבי שאל, מה זאת אומרת? המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים. מה קשור עכשיו ירושלים? אתה רוצה להגיד לאדם שהקדוש ברוך הוא ינחם אותו, ולא תוסיפו לדאבה עוד. מה נכנס פה אבלי ציון וירושלים? מה הקשר? והרבי אמר שלוש תשובות על השאלה הזו, ואני לא סתם אספר לכם את זה, כי אני חושב שזה קשור מאוד למה שקרה פה השבוע, ובכלל. תשובה הראשונה הוא אמר לו, מה הקשר לירושלים? כשירושלים נחרבה, זה לא נגע רק ליהודים שגרו בירושלים, אלא זה נגע ליהודים בכל העולם כולו. תראו, באלפי שנים האחרונות, כל פעם שיהודי התפלל בברלין, במרוקו, בניו יורק, לאיפה הוא מכוון את התפילה שלו? ירושלים. תמיד בליל הסדר וביום הכיפורים, איך שרנו בסוף לשנה הבאה, בירושלים הבנויה, כולנו הרגשנו, ירושלים זה של כולנו. כך, אמר לו הרבי, כשיהודי נפטר, שאישה יקרה נרצחה, זה לא רק עניין של המשפחה שלה, של הילדים שלה. זה דבר שנוגע לכל עם ישראל. כי כל יהודי זה אור שמאיר את העולם. ואם חלילה נר אחד נחבא, יש אחריות לכולנו להאיר באור יותר חזק. שתיים, אמר לו הרבי, תשובה השנייה, ירושלים זה לא רק מקום פיזי. ירושלים זה היה הנשמה, הלב של עם ישראל. יש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה. אפשר להחריב אולי את העיר הפיזית, אבל ירושלים כמושג נשארת. אותו דבר, אמר לו הרבי, מה זה בן אדם? האם בן אדם זה רק גוף? כי אנשים מאמינים, ברור לנו שלא. אדם זה קודם כל מה? נשמה. יצא לי להגיד את המשפט הזה בעשרות הלוויות שיצא לי לערוך בשנים האחרונות למשפחות חילוניות, לגמרי. ותראו, כשאתה אדם חילוני, כשאתה אדם לא מאמין ועומד מול המוות, זה מדכא עד אימה. כי זהו, זה הסוף, זה אבדון, זה נגמר, סופי. ואני אומר להם שם, תראו, האמונה היהודית היא שאדם זה לא רק גוף. אדם זה קודם כל נשמה. וגם כשהגוף נטמן באדמה, הנשמה ממשיכה למקום טוב יותר. ותראו, אני מסתכל על האנשים, ואני רואה שפתאום נדלק להם איזה אור בעיניים. ופתאום הם קולטים שגם אם עכשיו הסבתא נפטרה או האבא, הגוף, נכון, נפטר באדמה, אבל הנשמה היא נצחית, היא ממשיכה, היא אינסופית. החיים לא התחילו כשנולדנו, והם לא מסתיימים כשנמות, זה פרק. פרק חשוב. אבל זה לא כל הספר. והנשמה ממשיכה הלאה. באמת אי אפשר להרוג בן אדם. אפשר לפגוע בגוף שלו. אבל הנשמה היא ממשיכה. זה הדבר השני שאמר לו הרבי לאריאל שרון באותו מכתב, כמו ירושלים, יש את הירושלים הפיזית, יש את הנשמה של ירושלים, כך גם כל אדם. הנשמה ממשיכה. הדבר השלישי והאחרון שהוא אמר לו, גם כשירושלים נחרבה, ידענו שיום יבוא, וירושלים תחזור, תיבנה ותיכונן, ולירושלים ירחה, ברחמים תשוב, לשנה הבאה, ירושלים הבנויה. אותו דבר אמר לו הרבי, אנחנו אומרים לבן אדם שאיבד את קרובו שנפטר, אין לנו ספק שהוא יחזור. ואנחנו יהודים מאמינים בתחיית המתים, אנחנו יודעים שגם מי שהלך עוד ישוב, תשמעו, הייתה לי חוויה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, דלת באייר, הייתי, היה לפני שנים, עם קבוצה של תלמידים בהר הרצל בירושלים. אתם יודעות מה יש בהר הרצל? של מי? הר הרצל זה בית הקברות הצבאי הראשי. יש שם ראשי ממשלה, נשיאים וחללי צה"ל. חיילים, חיילים, המון, כל המלחמות. קיצור, הגענו שעה לפני הטקס. החבר'ה התיישבו ככה במעגל, והתחילו לשיר שירים. איזה שירים שרים ביום הזיכרון? כאילו שירים עצובים, נוגים. התחילו לשיר את השיר מי שחלם. מכירות? שם כזה משפט שאומר, מי שהיה ער כל הלילה עוד יראה אור יום, מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם. כך אומר השיר. וחבר'ה ככה עוצמים עיניים ואומרים, מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם. אמרתי להם, שנייה, סטופ. אתם הקשבתם למה שאמרתם עכשיו? מה, זה מה שאתם מאמינים? שמי שהלך לא ישוב? הרי אנחנו יהודים מאמינים, ברור לנו שמי שהלך ישוב, יחזור, יחיה. אדרבה, במבט שטחי, חייל שנהרג על ביטחון ישראל, או יהודי שמת על קידוש השם, לנו נראה שאנחנו חיים והוא מת. האמת היא שהוא חי הרבה יותר מאיתנו. הוא עכשיו השתחרר מהגוף, הנשמה שלו מאירה, הצטרפה לאבוקה הגדולה של נצח ישראל, השמיים, חיים בעוצמה אדירה, ואנחנו מאמינים שהוא גם יחזור אלינו. ויום יבוא, ונפגוש שוב את משה רבנו, את דוד המלך, את הסבא, רבא, וכל מיני אנשים שהכרנו, שאהבנו, שהלכו ויחזרו. וזה הדבר השלישי, תודה, שאמר לו רבי מלובביץ' לאריאל שרון, ואני אומר את זה גם אצלנו. הדבר הראשון, כל יהודי זה אש שדולקת, זה אור שמאיר, וכשהנר הזה נחבא, זה חסר לכולנו. ויש לנו אחריות להמשיך את האור שלו, את הטוב שבו. פנה אליי לפני יומיים נער, בעילום שם. הוא אמר לי שהוא גר בטל מנשה. והוא אמר, אני הכרתי את אסתר. הייתי בא אליהם לפעמים הביתה. אתה לוקחת אותי לפעמים טרמפ. הוא אמר, אני לא כזה מוצלח, אני עושה שטויות לפעמים, אני פה, אני שם. יש כאלה ביישוב לא אוהבים אותי. אבל היא תמיד הייתה מהירה, מהירת פנים, מחייכת. תהיה חסרה לי עכשיו. וכל אחת, מי שהכירה אותה, מי ששמע עליה, יש אחריות לכל אחד מאיתנו להאיר באור יותר חזק. אם איבדנו משהו, אנחנו ממשיכים. וכמו שאמרנו בהתחלה, עם ישראל מנצח, עם ישראל מתגבר, עם ישראל חזק, ואנחנו נאיר באור יותר גדול. שתיים, אנחנו יודעים, באמת אין דבר כזה למות, במובן של אבדון. הגוף נטמן באדמה. הנשמה חיה, ממשיכה, מהירה, מתגדלת. דבר שלישי, עוד נשוב וניפגש. וגם מי שהלך, עוד יחזור. עם ישראל הולך אל הטוב, מתקדם, צומח, מאיר. הדרך ארוכה, אבל אנחנו חזקים. המקסימום שהם יכולים לעשות זה להציק לנו, להכאיב לנו, אבל אין לנו ספק מה יהיה בסוף, והסוף יהיה טוב. כבר עכשיו טוב, אבל יהיה עוד יותר. אני אשמח לשאלות, או מי שרוצה משהו להעלות, לשתף, בבקשה. תחיית המתים זה לא אומר לחזור אחורה לפרקים הקודמים, זה לעלות לפרק חדש שהוא עוד יותר גדול. אנחנו לא יודעים להגיד איך בדיוק זה יהיה, אבל המקובלים מדברים על זה שיום יבוא והעולם שלנו יתעלה למדרגות אחרות לגמרי. הם מדברים על זה שבעלי חיים יתעלו למדרגה של אדם, מבחינת הכרה, הדיבור, גויים יתעלו למדרגה של ישראל, וישראל יתעלו למדרגה לאלה ולאלה. כשאנשים יחזרו לגוף, באותם הימים זה לא יהיה כמו פעם, זה יהיה גוף ברמה אחרת, נשמה בהערה הרבה יותר גדולה. אני אעצור פה כי כל מה שאני אגיד זה לא... אין לנו, אתה יכול לתאר ולהבין, אבל אנחנו מאמינים שהטוב הגדול ביותר שיכול להיות, ומעבר למה שאנחנו מעלים בדעתנו, לשם המציאות הולכת. כבר עכשיו ברוך השם טוב. אנחנו חיים באחת התקופות הכי טובות בהיסטוריה של עם ישראל. חיים פה בגן עדן, עם כל הקושי והתלונות, וואי, צריך להיות מסכה על הפנים, איזה מעצבן. שאלה יהיו הצרות שלנו. לקראת מה אנחנו הולכים? וואו. עוד שאלות? כן.
איך השם יצר אנשים, כאילו, איך הוא ברא את האנשים שעשו את הדבר הזה? כאילו אפשר, איך כאילו נוצר רוע
פה? התשובה היא שהוא לא. הוא לא ברא אנשים כאלו. הוא ברא אנשים בצלם אלוקים. אבל שיש להם בחירה חופשית. ואדם יכול עם הבחירה שלו להגיע עד השמיים, והוא יכול לרדת עד עמקי הגיהנום. ובחירה בידיו... סליחה? השם מנהל את העולם, והוא ידאג לזה שגם אם יש כמה שיבחרו בדרך רעה, סופו של דבר הטוב ינצח. התפקיד שלנו זה להיות חיילים של הטוב, זה לחזק, להגביר, להעיר... ובסופו של דבר, האור יותר חזק מהחושך. תראו, חושך אין לו מציאות. זה רק היעדר של אור. אתה מדליק נר קטן וכל החדר מואר. אנחנו צריכים להיות אנשים מדליקים, מהירים, ואפשר לראות שבמהלך ההיסטוריה, העולם מתקדם קדימה. כלומר, כמה שעוד יש היום טרור ויש היום רוע, בגדול העולם הרבה יותר מוסרי מאשר בעבר. התקופות שאנשים היו אוכלים אחד את השני, התקדמנו מאז. עדיין יש על מה לעבוד ויש עוד נקודות שחורות. עם ישראל הוא זה שתמיד החזיק את הלפיד של האור שמגרש את החושך. עוד שאלה? אני אספר לכם עוד סיפור אחד. סיפור אחרון, ומישהי תיזכר במשהו, ואם לא אז... ספרים שפעם אחת, הבעל שם טוב, חלם חלום, ובו הוא נפטר ועולה לשמיים. וכשהוא מגיע לגן עדן, פתאום הוא פוגש מישהו שאמור להיות השכן שלו, במחיצתו בגן עדן. הוא מתעורר, והוא מאוד נסער, והוא אומר, אני חייב לדעת מי זה הבן אדם הזה. כאן, עלי אדמות. מי האיש שיהיה איתי בשמיים בגן עדן? לא פשוט, עם הבעל שם טוב. הוא קורא לשני תלמידים, ואומר להם, תקשיבו, לכו לעיר אחת שנמצאת בקצה המדינה, ותחפשו שם את רבי יצחק, תבררו מי זה הצדיק הזה, שהולך להיות איתי ביחד. הם יוצאים לדרך, הולכים, 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 מגיעים אל העיר, נכנסים פנימה, ואת היהודי הראשון שהם פוגשים, הם שואלים, תגיד, מי זה הצדיק רבי יצחק? הוא אומר להם, אין אחד כזה. שואלים עוד אחד, איפה הצדיק הקדוש רבי יצחק? אומר להם, אין אחד כזה. את מי שהם שואלים? אין. אומרים, איך זה יכול להיות? בסוף אחד אומר להם, תראו, אין פה את הצדיק רבי יצחק, יש יצחק שואב המים. אמרו, צדיק נסתר. איך לא חשבנו על זה? איפה הוא גר? אומר להם שם, בית בקצה העיירה. הולכים, דופקים בדלת, שומעים כזה קול מבפנים, מישהו. אומרים, אנחנו יהודים, עורכים, אתה יכול לפתוח? נפתח את הדלת. עומד לפניהם, לא בן אדם, הר אדם. אחד כזה גדול, שמן, 2 מטר על 2 מטר על 2 מטר, לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. שמה! שואל אותם, מה אתם רוצים? אמרנו, תשמע, אנחנו עברנו פה, יש אפשרות אולי איזה יום יומיים ככה, נזכור אצלך איזה חדר, נשלם לך? אומר להם, טוב. נותן להם איזה פינה בבית, והם עוקבים אחרי כל הליכותיו. ואת האמת, נורא מתאכזבים. הבן אדם לא עושה כלום. הוא לא מתפלל, הוא לא מברך, לא מניח תפילין, שום דבר הוא לא עושה, חוץ מלאכול. בכל הזדמנות, הבן אדם פותח שולחן בשר, גבינה, ביצים, פירות, אוכל, אוכל, אוכל. מגיע הלילה. הם שומעים כזה חצות לילה, איזה רעש. הם אומרים, בטח עכשיו הבן אדם קם, לעשות תיקון חצות, לבכות על גלות השכינה, מציצים מחור המנעול, מה הם רואים? אוכל! עוד פעם פותח שולחן, אוכל, אוכל, אוכל. בסוף אחרי 3 ימים, הם מיואשים, נכשלנו בשליחות. מה, זה יהיה עם הבעל שם טוב, נו באמת. הם באים להיפרד ממנו, משנים לו את השכר ואומרים לו, זהו, אנחנו הולכים. אפשר לשאול אותך איזו שאלה? תגיד, למה אתה אוכל כל הזמן? הוא אומר להם, אני אגיד לכם למה. כשהייתי ילד קטן בן 6, היה פרעות של הקוזקים. והם עברו מעיר לעיר, מכפר לכפר, ורצחו יהודים. והם הגיעו גם לעיר שלנו. התחבנו בבית, סגרנו את הדלת, והם התפרצו פנימה. הם תפסו את אבא שלי. אני התחבאתי מתחת המיטה, הם לא שמו לב אליי. אבל הם לקחו את אבא שלי והציתו בו אש. ואבא שלי נשרף על קידוש השם כשהוא קורא שמה ישראל. הוא היה עטור בתפילין ועטוף בתלית. ואבא שלי היה יהודי קטן, רזה, צנום. מי ראה את זה בכלל? אני הייתי שם מתחת המיטה. והם לא גילו אותי. אבל באותו רגע אני נשבעתי, שאם אני אצא מפה, ואם אני אנצל, אני אוכל, ואוכל, ואוכל, ואני גדול, ושמן, וענק, עד שאם יום אחד יבואו הקוזקים, וישרפו אותי, אני אבאר כמו איזה לפיד ענק, ובכל המחוז יראו שיש פה יהודי שנשרף על קידוש השם. עד כאן, הסיפור על השכן של הבעל שם טוב בגן עדן. עכשיו, למה סיפרתי לכם את כל זה? בשביל המשפט הבא. מאיפה אני מכיר את הסיפור? שפעם הכנסתי לאיזו ספרייה, אחת הישיבות, ראיתי שני בחורים מדברים, ואחד סיפר לשני את הסיפור. אז זה. ואז השני אמר לו, אני לא מבין אותו. אם אני הייתי במקומו, הייתי אומר שאני אוכל, ואוכל, ואני גדול, וענק, וחזק. ואז, אם יום אחד יבואו הקוזקים, אני אראה להם מה זה. אני אלמד אותם מה זה להתעסק עם יהודי. ואני עמדתי בצד ושמעתי את הדברים האלה, ואמרתי לעצמי, וואלה, ברוך השם, שאם של 2000 שנה, המקסימום שיהודי יכל לחלום זה למות על קידוש השם, כי באמת היינו חסרי אונים. עכשיו אנחנו רוצים לחיות על קידוש השם, ושהם ימותו. מי שמנסה לפגוע ביהודי, שלם את המחיר. עם ישראל חזק, עם ישראל מנצח, וגם אם לפעמים האור נחבא, וגם אם לפעמים מצליחים לפגוע בנו, וזה כואב, אנחנו הרבה יותר חזקים. ריבונו של עולם איתנו. ואנחנו מאמינים שאנחנו הולכים אל הטוב. והאור הקטן הזה הולך וגדל וצומח ומתרחב. סופו של דבר, נזכה להביא הרבה ברכה לכל העולם כולו. ואותה עיקרות, יש? טוב, אז אני אחתום בזה. אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד שבמינוס 14 מעלות אתם מחזיקות פה מעמד, באמת כל הכבוד, ובעזרת השם מקווה שניפגש עוד פעמים בלי מסכות, עוד הזדמנויות וכל מיני אירועים. תודה רבה לרחלי, שיהיה בהצלחה לכולכם, הרבה בריאות, שמחה, שבת שלום. מי שמתעניינת בספרים, אז יכולה להסתכל כאן, מי שרוצה לשאול משהו, מוזמנת. כן, כן, אז רגע, שנייה אחת אני אצור את זה.